25.
אוקיי, בסדר.
ערב טוב, זה שמחה גדולה וכבוד גדול לארח כאן ערב את פרופסור ישראל אומן. פרופסור אומן הוא חוקר בעל שם עולמי ידוע בתחום תורת המשחקים בעיקר ובתחומים אחרים, ומלבד כל זאת הוא אדם יהודי בעל לב חם שיראתו קודמת לחוכמתו, ותלמיד חכם שמזכה אותנו הערב בשיעור תורני על סוגיה שאנחנו מגיעים אליה בשבוע הבא, שיש לו עליה דברי חידוש חשובים לומר, ואנחנו מאוד שמחים לשמוע מתורתו הערב, ותודה רבה.
תודה. ערב טוב. אז יש משנה בדף צדיק ג' עמוד א', מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת, כתובתה של זו מנה ושל זו 200 ושל זו 300, ואין שם אלא מנה, חולקין בשווה. היו שם 200, של מנה נותרת 50, של 200 ושל 300, שלושה של זהב. דינר של זהב, מסביר רש"י, זה 25 דינרי כסף או זוז, שזה אותו דבר. אז אם היו 200, אז מחלקים 50, 75. היו שם 300, של מנה נוטלת 50, של 200 מנה, ושל 300 שישה של זהב, 150. וכן שלושה שהטילו לכיס, פיחתו או הותירו, כך הן חולקין. Okay. זה המשנה. מה זה כך הן חולקין? זה לא ברור, אבל זה יתברר בהמשך. אוקיי. Okay. אז מה יש לפנינו? יש שלוש נשים, ורש"י אומר שכולם, הוא נסע את כל שלושתם באותו יום, מפני שאחרת הרוב הקודם, כן, כפי שידוע לכולנו, אז זה צריך להיות שהוא נסע את כולם באותו יום. ועצם אומרים שאם הוא נסע שלוש נשים באותו יום, אין פלא שהוא מת. אז זה המצב כאן. אז בכל אופן, בעלת אם היו 100, אז חולקין בשווה, 33 לשליש כל אחת. אם היו 200, אם היו 300, בוא נגיד קודם, אז לא חולקין בשווה, חולקין באופן יחסי, פרופורציוני לכתובות, שזה הדין, בדינים שלהם, בבעיות פשיטת רגל, שזה, כאן יש בעיית פשיטת רגל, כן? ולמעשה הדינים בחושן משפוט של פשיטת רגל מבוססים על המשנה הזאת, על הגמרא הזאת, על הסוגיה הזאת. אוקיי, אז זה פרופורציוני יחסי לדת, לחוב. יחסי לחוב. אוקיי, זה מתקבל לדעת. פתרון הגיוני. גם פתרון שווה, זה כן הגיוני, יש כל אחד ההיגיון שלו, זה שתי פתרונות שונים, אבל זה כל אחד מהם הוא הגיוני, אלא מה, אז הם סותרים זה את זה, כן? יש אפשר, צריך להבין שבבעיות מסוג אלה אין פתרון יחיד הגיוני, כן? יש הגיון, יש היגיון לזה, יש היגיון לזה, צריך להגיד מה ההלכה, מה עושים, כן? אז זה קצת מוזר שברישא יש היגיון אחד ובסיפא יש היגיון שני. והמציאתא זה בכלל משהו לא מובן. מה זה 50-75-75? למה? כן, מה זה? זה לא שווה וזה לא... וזה לא לפי מאות, זה משהו אחר שהוא לא מובן. מה אומרים המפרשים כאן? לפני שניגש, עוד מעט ניגש לגמרא גם כן, אבל קודם כל נסתכל על מה אומרים המפרשים. אז קודם כל נסתכל מה התוספות אומרים, על הסוגיה הזאת. למעשה על הגמרא, אבל זה מעניין, מפני התוספות מרביצים בשלושה דיבורים כמעט עוקבים, כן? הם אומרים שלא מבינים מה הולך, כן? מרימים ידיים. לא, יש למישהו גמרא שאני יכול להסתכל על זה? תודה רבה. כן, התוספות תימה, הסליקת נשך. הוא אומר, לא ידעתי, כך, עמי לא משנה משהו כזה. ואמרה לה, מדינו דברים עוד הסליקת, לא התפרש שפיר תמד המילתא. זה כל התוספות, לא התפרש שפיר תמה בהמילטר. כן? וכותבת בעלת 300, כן? זה על הגמרא כאמור. לא ידע רבי מי כמה שמלן נתניתן, כן? לא, לא, לא. לא מבינה מה הולך. כן? התוספות לא מבינה.
ואין משפטנר מצווה עושה משהו מאוד יוצא דופן. הרי הוא, יש לו תפקיד בחיים, נכון? הוא צריך להגיד מה הפוסקים אומרים, כן? הוא צריך לתת לנו מראה מקום לפוסקים. והנה הוא כל כך, איך אומרים, מבואס מהסוגיה הזאת, ש... הוא פורץ ועושה משהו שלא ביקשו ממנו, כן? לא ביקשו ממנו להסביר את הסוגיה, כן? אבל הוא אומר, וברב אלפס ביאר כל הסוגיה בעומקה ובעריכות, וזה באמת נכון, דוזס דרמס, כן? ובגבורות, כן? זאת אומרת, הוא ראה שיש כאן קושי במשנה, ואנחנו נראה שיש קושי בגמרא, ויש קושי במפרשים, והוא ראה שזאת סוגיה קשה, אז הוא אומר, לומד יקר לא להתייאש, להסתכל בריף. אז נסתכל בריף, נעשה מה שהאין משפט נרמץ ואומר. הריף. מה הריף אומר? הוא גם כן די מיואש. המתניתן וגמרה דילה, שקלה ותרו בה כמה איזר, ולא סלקה להון כל עיקר, כן. אז זה מה שאומר הריף, כן, אז ככה הוא מתחיל, זאת אומרת הוא מביא את המשנה ואת הדון שלו הוא מתחיל עם הקביעה שאתם רואים כאן על הלוח, על המסך. ובהמשך הריף כותב ככה. קודם כל הוא מדבר על המשנה ומנסה להסביר אותה אבל לא יוצא מזה, ואז הוא אומר ככה, ואף רבנו היי גאון זל עיין בה איהו נמי ומסתבר עלי על דרך שניים אוחזין בתליג. שניים אוחזין בתליג. והבסביר לה הכי כמה שני
ושמיע לנו, הוא אומר, דהד הרבה מיני לסוף שני, כד איגללה דלא סליקה שמטה כהוגן. אז הוא אומר שני דברים. הוא אומר, קודם כל בוודאות, הוא אומר שרבנו אייגאון עיין בעיר. ומסתבר לי על דרך שניים אוכזים בטל. אז זה הוא יודע, זה הוא כותב שהוא יודע. אחר כך הוא אומר, שמעתי שהוא חזר בו לקראת סוף ימיו, כן? הוא חשב ככה כמה שנים, אז זה משהו, כן? כשרבנו הייגאון חושב בדרך מסוימת כמה שנים, אז זה ראוי ראוי לתשומת לב, בכל אופן, כן? גם אם הוא חזר בו, זה חזר. אבל הוא לא בטוח שהוא חזר בו. שמיע לנו. שמיע לנו, דהנדה, ומיני לסוף שניים. ובכן, בואו ננסה קודם כל את ההווה אמינה של רבנו הגאון. למה התכוון בחלוקה על דרך שניים אוזן בטלית? מה זאת אומרת? מסתבר לי על דרך שניים אוכלים בתלית, מה זה? אז נתחיל בזה שנסתכל בשניים אוכלים בתלית, כן? אז כל ילד בגן יודע את המשנה הזאת, אבל אנחנו בכל זאת נסתכל על זה. בבא מציע דף בית עמוד א'. אני, לשם גילוי נאות, אני שם את כל המשנה, אבל אני אקריא רק את החלקים שהם מעניינים אותנו, ואלה הם באדום. אז שניים אוחזין בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, זה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביע. אוקיי? מחלקים שלושת רבעי רבע. לא מחלקים שווה בשווה, לא מחלקים פרופורציונה, מחלקים שלושת רבעי רבע. למה שלושת רבעי רבע? אז רש"י על אתר אומר לנו למה. שמה בבבא מציע. הוא אומר, וזה אומר חציה שלי, מודה הוא שהחצי של חברו, ואין דנן אלא על חציה. הלקח, מה שהן דנן עליו, נוטל כל אחד חציו. אז חצי שייך לכולה שלי, אין ספק. על חצי מתווכחים, את החצי שמתווכחים עליו, מחלקים חצי חצי. ויש כמה וכמה סוגיות בשס שלוקחים את העיקרון הזה, מה שהם דנים עליו נוטל כל אחד חציו. מחלקים בשווה, אז זאת אומרת בקיצור, חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. אני לא אביא את הסוגיות האחרות בשס הערב, מפני שקודם כל, אם אתם רוצים, אגב, אני רוצה להגיד לכם, כל אחד שיש לו איזושהי שאלה, שאלת הברה, שאלה הוא רוצה להתווכח איתי, הוא רוצה להגיד מה אומן זה לא נכון, וכן, אז, בבקשה, כן, תצעקו, יהיה שמח כאן, אוקיי? אוקיי. אז זה חלוקה שווה של הסכום השנו. אם זה יותר מדי שמח, אז אני כבר אפסיק את השמחה. חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת, או להלן, כן? אני אשתמש במינוח של הרהג. חלוקה על דרך שניים אוחזן. וכשאתם רואים שין א', אז זה שניים אוחזן. זה כל הזמן, זה הבסיס של השיעור הזה. חלוקה על דרך שניים אוחזן. אוקיי? אז זה... אוקיי. זה מערי... הרהג אומר, לפי הרוב, שהיה נראה לו שזה... אני מצלח. אני מצלח.
עכשיו נחזור לעניין שלנו ונראה איך אפשר, איך הנושא של שניים אוחזים, כמו שאומר הרהג, נכנס כאן. אז הרי אנחנו רוצים לחלק את הזוון בין כמה נשים. קודם כל נסתכל בשתי נשים. יש רק שתי נשים, זה הכי פשוט. יש אישה אחת, אין בעיה. אבל אם יש שתי נשים, איך עושים את זה? איך ראוי לחלק את העיזבון בין שתי נשים? אז איזה חלוקה בין שתי נשים היא אגונה? חלוקה שווה? חלוקה לפי מאות? חלוקה שווה כמו ברשע? חלוקה לפי מאות בספר? חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת? זאת אומרת, חלוקה על דרך שניים אוחזין? איזה אחד? מה אנחנו צריכים לראות כהגון, כפייר, איך צריכים לפסוק? אני לא יודע. כולם הם, יש היגיון, הם שונים, כן? חלוקה שווה בשניים אוחזין, זה היו מחלקים חצי חצי. חלוקה פרופורציונית, היו מחלקים שני שליש שליש. חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת, יוצא שלוש ורבע. אז כולם שונים, אבל כל אחד יש ההיגיון שלו. אז כולם הם הגונים במידה זו או אחרת. זה תלוי בתפיסה האישית של השואל. כן? השאלה הזאת, כן, העיגול הראשון. ולא יודע מה להגיד, כולם מתקבלים על הדעת, ואני רוצה לציין שבסוגייתנו כל שלושת השיטות הנעל מופיעות. בסוגייתנו בדף צדיק ג' עמוד א' וכתובות, כולם מופיעות, גם חלוקה שווה, גם חלוקה לפי מאות, גם חלוקה על דרך שניים אוחזין, כולם מופיעות באופן מפורש, כן.
כי יכול להיות שנשים מתווכחות על התקובה,
אז אין פה סכום ששמים במחלוקת, זה לא מתקבל כסף מסוים. כל אחת אומרת, יש לי 100, יש לי 200, יש לי 300, אז הם לא
מתווכחים על סכום מסוים
בנכסים,
הם רוצים לקבל את מה שמגיע
להם, וזהו. אבל אין. מה אפשר לעשות? אין. אין. הם רוצים לקבל מה שמגיע להם, אבל הרצון לעשות משהו לא מספיק שזה יעשה, כן? אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, גם אז אני לא אכנס, אבל אני אסתפק בזה שאני אגיד שהרצון לעשות משהו לא מספיק. למעשה, כן, או בעברית למעשה, יש כאן רק נניח 300, אוקיי? יש רק 300 וסך כל, או לא, בין שתיים. נניח שיש שתי נשים, אוקיי? שתי נשים, אחת יש לה כתובה של 200 ואחת יש לה כתובה של 100, בדיוק כמו בשניים אוחזין, זאת אומרת, המספרים הם כמו. ויש רק 200. אז האישה שבעלת ה-200 אומרת, אני מגיע לי 200, מגיע לי 200, כן? תנו לי 200. ובעלת ה-100 אומרת, תנו לי 100, כן? אני רוצה לקבל 100, כן? כמו שאתה אומר, אני רוצה לקבל 100. אז השופט אומר, גבירותיי הנכבדות, אין כאן, יש רק 200, אז מה לעשות, כן? אז קודם כל הוא אומר, הרי את הגברת שטוענת ל-100, כן? את לא טוענת ל-200, נכון? אז אין לך בעיה שיתנו 100 לזאת שטוענת 200. אין לך בעיה עם זה, כן? קודם כל, כן? אז היא אומרת, אני לא כל כך מבסוט עם זה, אבל בסדר, כן? אין לי, כן? זאת, יתנו 100 לבעלת ה-200. עכשיו הוא אומר, יש 100 נשאר, ויש שתי נשים ששתיהן טובעות את המעזות, בואו נחלק את זה שווה בשווה. אז אני לא אומר שזה הפתרון היחידי, אבל זה לא נטול היגיון, כן? זה יש לזה היגיון. וכאמור, זה מופיע בגמרא במפורש, כן? במקרה של שניים. עכשיו נגיע לבעיה קצת יותר מסובכת, והיא חלוקה בין שלוש או יותר נשים. זה לא כל כך ברור מה הולך. אז השאלה, שוב פעם מה שאנחנו שואלים, זה מתי חלוקה בין שלוש נשים היא הגונה? מתי אפשר לחשוב עליה כהגונה? אז בואו נעשה, איך אומרים, חקירה בזה, אוקיי? אז התשובה היא, כאשר לאף אישה אין תרעומת מוצדקת עליה. אנחנו, זה עוד לא ברור מה זה, כן? אבל אנחנו מגששים את הדרך. כאשר לאף אישה אין תרעומת מוצדקת על החלוקה, אז היא הגונה. עכשיו, מה זה תרעומת מוצדקת? ומתי יש תרעומת מוצדקת? והתשובה, כדי להשיב על שאלה הזאת, הבה נדמיין לעצמנו שיחה בין שופט שפסק חלוקה מסוימת לבין אישה שיש לה תרעומת מוצדקת על אותה חלוקה. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בודקים האם חלוקה מסוימת, השופט פסק משהו, ואנחנו רוצים לבדוק האם מה שהוא פסק הוא הגון, או שמה יש תרומת מוצדקת על הדבר הזה. אז נדמיין לעצמנו שיש איזה חלוקה מסוימת, אבל אני לא אומר לכם מהי, מפני שאני רוצה לבחון את המושג הזה של תרומת מוצדקת. תרומת מוצדקת, מה זה? השופט, הנה החלוקה שאני פוסק לכם. כן, את מקבלת X, את מקבלת Y, את מקבלת Z. שרה, לא פייר. לא אגון. מגיע לי יותר. השופט, גברת שרה, הרי מה שאני מוסיף לך בנוסף על מה שפסקתי לך, אצטרך לקחת מאישה אחרת, או מנשים אחרות, כן? אבל יש רק סכום מסוים, זה העניין. ממי אקח? את אומרת שמגיע לך יותר, אז אני צריך להוריד ממישהי, או מיותר. אבל אם אני מוריד מיותר, אז לפחות אחת מהיותר האלה אני צריך להוריד לה. כן? ולתת לך. אולי גם ממישהו אחר, אבל לפחות אחת. ממי אקח? שרה? לא חשבתי על זה. בסדר, כך מרחל. כן? השופט, זאת אומרת, את חושבת שמגיע לך יותר על חשבון רחל, שרחל צריכה לתת לך. חלוקת הסכום שפסקתי לשתיכן ביחד, אז נסתכל על מה שרחל קיבלה, ונסתכל על מה שאת קיבלת, וניקח את הסכום הזה, וזה לא פייר. חלוקת הסכום הזה הוא לא פייר. כן? אינו הגון. שרה, נכון, מסתבר שזה מה שאני טוענת. מסקנה, חלוקה בין שלוש או יותר נשים היא הגונה, אם כל שתי נשים מחלקות בצורה הוגנת את הסכום שאותה חלוקה נותנת לאותן שתיים ביחד. אוקיי? הנושא של תרומת מוצדקת, בסופו של דבר, אם עושים את החקיר, אז הנושא של תרומת מוצדקת צריך, זה לא תרומת מוצדקת, סתם לא פייר, לא פייר, אין משהו כזה. לא פייר, ממי אני צריך לקחת? תגידי לי, ממי? אוקיי? אז היא צריכה להגיד מרחל, כן? אז זאת אומרת, את חושבת שהחלוקה בינך לבין רחל היא לא בסדר, כן? אחרת זה פייר. אם אין משהו כזה, אז אין תרומת מוצדקת. אוקיי? ובכן, אז חלוקה בין שלוש או יותר נשים, איך אנחנו נגיע לזה? המשך. וכן, איזה חלוקות בין שלוש נשים נחשב... כן.
אפשר להגיד יותר מה האדם הזה, אדם הזה מופיע רק לפי אחת?
כן, אם... הנה, אני חוזר. יפה מאוד, שאלת יפה. שרה אומרת, שרה צועקת לא פייר. אז השופט אומר, גברת שרה, הרי מה שאני מוסיף לך אצטרך לקחת מאישה אחרת או מנשים אחרות, ואתה שואל על העסק הזה של הנשים האחרות, נכון? אולי יש יותר מאישה אחרת שאני צריך, אבל אם אני לוקח משתי נשים אחרות, נניח מרבקה ורחל, כן, אני לוקח משתיה, אז בכל אופן אני גם לוקח מרחל, כן? אם שרה מגיע לה, זאת נקודה קריטית ואני שמח מאוד ששאלת. אם שרה לוקחת אם שרה לוקחת מרבקה ורחל, זאת אומרת, השופט צריך לקחת מרבקה ורחל ולתת לשרה, אז בכל אופן הוא צריך לקחת גם מרחל, כן? אם לוקחים משתיים, אז לוקחים מאחד. זאת אומרת, שרה אומרת, מגיע לי יותר על חשבון רחל. רחל צריכה לתת לי משהו. עכשיו, יכול להיות שגם רבקה צריכה לתת לי, אבל בכל אופן, עוד היא לי מיד שרחל צריכה לתת לי משהו. כן? הלו? בסדר, אוקיי. אז זאת אומרת, העסק של יותר מאחד, הוא בסופו של דבר, הוא גם אם יש יותר מאחד, אז בכל אופן המסקנה שיש לנו כאן, חלוקה בין שלוש או יותר נשים, היא עגונה עם כל שתי נשים מחלקות בצורה הוגנת, הסכום שאותה חלוקה נותנת לאותן שתיים. זה בכל אופן נכון. גם אם יש יותר נשים בתמונה. אוקיי. אז בוא נראה איך מחלקים בין שלוש או יותר נשים. אז וכן, איזה חלוקות בין שלוש נשים נחשבות להגונות, תלוי באיזה חלוקות בין שתי נשים נחשבות להגונות. כן, מפני שראינו הרגע שחלוקה היא הגונה אם כל שתיים מחלקות באופן הגון מה שהן ביחד מקבלות. אז צריך לדעת מה זה באופן הגון, מה שהן ביחד מקבלות. והיה לנו שלוש תפיסות של הגינות, של חלוקה בין שתי נשים. אחת, תפיסה אחת אפשרית, החלוקה שווה. תפיסה אחרת אפשרית הייתה יחסית, לפי מאות. ותפיסה שלישית הייתה על דרך שניים. אוקיי? אז בואו נבדוק את כל שלושת האפשרויות האלה. אם כל שתי נשים מתחלקות בשווה, כל אישה מקבלת אותו דבר מה שהאישה השנייה קיבלה. כל שתיים שווים, אז מתקבלת חלוקה שווה בין כולם. זה המשמעות של המילה חלוקה שווה. אם כל שלושת הנשים, אם כל שתיים מקבלים אותו דבר, אז זה נקרא חלוקה שווה בין כולם. מה זה חלוקה יחסית? חלוקה לפי מאות.
זה אם כל שתי נשים מתחלקות יחסית, כן? אז מתקבלת חלוקה יחסית בין כולם, כמו בספר שמשתתם. אתם זוכרים? בעלת המאה קיבלה 50, בעלת ה-200 קיבלה 100, ובעלת ה-300 קיבלה 150. אז כל שתיים הם יחסים. ביחד מקבלות בעלת ה-100 ובעלת ה-200, הם ביחד מקבלות 150. וזה מחלקים ביחס של 50, של 2:1, כן? מפני שהכתובות שלהם הם 100 ו-200. וכן כל שאלה. זאת אומרת, המובן של המושג הזה, חלוקה יחסית בין 3 או יותר נשים או נושם, כן? נושם, נושם זה גם באשכנזית, אבל לא לזה התכוונתי לנושם, נון וב שם, נושה, כן? בבעיית פשיטת רגע. אוקיי? אז זה המובן של זה. עכשיו, אמרנו שיש 3, שווה יחסית ועל דרך 2 עושה. אז ראינו שווה יחסית, כן? אם כל שתי נשים, כל שתי נשים מתחלקות על דרך 2 אוחזה, אז סביר, טבעי לקרוא לחלוקה המתקבלת בין כולן חלוקה על דרך 2 אוחזה. כן? כמו שווה זה שווה, ופרופורציוני זה פרופורציוני, ועל דרך 2 אוחזה זה על דרך 2 אוחזה. עכשיו הבא לבדוק את החלוקות במשנתנו. אז אתם זוכרים את המשנה, מה שהיה לנו בהתחלת השיעור, זה הכתובה 100, 200, 300, העיזבון או 100 או 200 או 300. אז בואו נראה, בוא נראה דווקא במציאתה, שזה היה קשה, אתם זוכרים? במציאתה היה קשה, אז בוא נבדוק בעלת המאה ובעלת המאתיים. מה החלוקה שהמשנה מציעה, מה היא נותנת לשניהם ביחד? אז בעלת המאה מקבלת 50. ובעלת המאתיים מקבלת 75, כן? אז מה הן מקבלות ביחד? 125, נכון? עכשיו, איך מחלקים? השאלה כאן היא האם יש תרומת של בעלת המאה על בעלת המאתיים, או בעלת המאתיים על בעלת המאה, כן? זאת אומרת, האם אחת יכולה לטעון שהשנייה, לפי הקריטריון של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת, האם לפי הדרך הזאת, דרך 2 אוחזין, האם יש לאחת מהן תרומת על השנייה? וצריך לראות איך מחלקים 125 בין מישהי שטוענת 100 ויש מישהי שטוענת 200 על דרך 2 אוחזין. אז התשובה היא, מה שנוי במחלוקת? 25 אינו שנוי במחלוקת, כן? מפני שאחד טוענת רק למאה. אז היא אומרת, בסדר, אני טוען רק למאה. אני לא צריך את ה-25. אז קודם כל נותנים לבעלת ה-225. אחר כך מתחילים לריב על המאה. אז חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. אז כל אחד מקבלת 50, ועוד לבעלת ה-200 מתווסף ה-25 שבעלת ה-100 ויתרה לה, אז היא מקבלת 75. אז מה קורה? אין כאן תרומת. בחלוקה הזאת אין תרומת של בעלת ה-100 על בעלת ה-200. אוקיי, אבל ניקח זוג אחר, זה לא הזוג היחידי. ניקח את בעלת המאתיים ובעלת השלוש מאות. כאן המשנה פסקה להם 75-75, כן? אוקיי? זה מה שהיא פסקה. עכשיו, שניהם טוענים, אז ביחד הם מקבלות 150. שניהם טוענות לכל ה-150 הזה, מפני שאחת טוענת ל-200, אחת טוענת ל-300. אז שניהם טוענים לכל ה-150 האלה. אז מחלקות שווה בשווה, מפני שכל הסכום שנוי במחלוקת. אוקיי? אוקיי, ניקח את הזוג האחרון במציאתה. 100 ו-300. בעלת המאה יש לה, לפי המשנה מקבלת 50, בעלת ה-300 מקבלת 75, ביחד 125, וכאן הדיון הוא כמו במקרה הראשון, אז באמת הסכום השנוי במחלוקת הוא כאן 100, את זה מחלקים בשווה, את 25 נוספים מקבלת הבעלת 300, ויוצא זה. זה מובן, כן? זאת אומרת, כאן המציאתה מתברר שהיא על דרך שניים אוזן בתלית. זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים את העיקרון של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת כבסיס לחלוקה בין שתי נשים, אז אין תרומת אם מחלקים 50-75-75. אוקיי? אז יוצא שהרישה זה חלוקה שווה, הסיפה זה חלוקה יחסית, והמציאתה זה על דרך שניים אוכלים תלית. אבל זה לא מאוד מסביע רצון, כן? מפני שאנחנו רוצים לדעת מה הכלל הכללי. אז בואו נלך הלאה. מתברר שבמציאת המתחלקות אנשים על דרך שניים אורזים. ומה עם הרשע והסיפה? הרשע, ככל הנראה, זה שווה, והסיפה זה לפי מאות, כן? אז מה עושים עם זה? אז בואו נבדוק גם את זה. ניקח את הרשע. ניקח את בעלת המאה ובעלת המאתיים. ברשע הן מקבלות ביחד 66 ושני שליש, נכון? אוקיי? איך צריכים לחלק את זה עכשיו? לא חלוקה שווה, אבל לפי שניים אוכזה, על דרך שניים אוכזה. איך צריכים לחלק את זה? אז הרי שניהם טוענים לכל ה-66 ושני שליש, כן? הסכום השנוי במחלוקת הוא כל הסכום. זה לא חכים את זה שווה בשווה. אוקיי? וכן שתי הזוגות האחרות, בעלת המאה עם בעלת 300 ובעלת ה-200 עם בעלת ה-300. בואו נסתכל בסיפה. בסיפה נזכח את הזוג בעלת המאה ובעלת ה-300. בעלת המאה מקבלת 50 לפי הפסיקה של המשנה, ובעלת ה-300 מקבלת 150, כן? אז ביחד מקבלות כמה? 200, כן? איך צריכות לחלק את ה-200 לפי על דרך שניים אוכזו? אז מה הסכום השנוי במחלוקת? רק 100, נכון? ובעלת המאה נותנת לבעלת המאתיים, כן, מודה לבעלת המאתיים בלשון רשי, על מאה, מתוך המאתיים על מאה. אז קודם כל בעלת ה-300 לוקחת את המאה, ואת היתר חולקות שווה בשווה, אז זה יוצא 150, 150. אוקיי? אז זה שוב פעם. עכשיו אני בדקתי כאן רק שתי דוגמאות, אבל אתם יכולים בתור עבודות בית לבדוק את את ארבעת המקרים שלא בדקתי כאן בשיעור, ואתם תראו שכולם הם על דרך שניים אוכלים. אז זה רק היה נראה שהרישה הוא שווה והסיפה הוא פרופורציונל, וזה באמת הם באמת, אבל זה גם כן, גם הרישה וגם הסיפה הם על דרך שניים אוכלים. זאת מתברר שהחלוקה בכל פעבות היא על דרך שניים אוכלים. אז מסתבר שהמשנה, מה שהמשנה אומרת, זה שלפי הרהג לפחות, כן? הרהג הבין את המשנה על דרך שניים אוכלים, אז מסתבר ככה. אבל יש משהו, יש משהו קצת קשה כאן, או יש שאלה, כן, אפשר לשאול לשאלה. מה עם הכתובות, העיזבון, או אף מספר אנשים הם שונים? זה לא 100-230. אולי יש הרמב״ם בהקשר הזה, לא פוסק כמו הרהג, אבל בהקשר הזה הוא מביא את שלמה המלך שהיו לו 1,000 נשים, כן? הוא אומר בצורה מסוימת צריך לחלוק גם אם היה 1,000 נשים. אז מה עם המספר שונה? יש כאן בעיה, מפני שחלוקה יחסית בין יותר משתי נשים זה אפשר לראות איך עושים את זה, זה פשוט. חלוקה שווה בין יותר שלוש, שתי נשים, וגם כן אפשר לראות בקלות איך לעשות. חלוקה כזאת על דרך שניים אוכזן לא כל כך ברור. לא כל כך ברור איך עושים את זה, ולא רק לא כל כך ברור איך עושים את זה, זה לא כל כך ברור אם בכלל אפשר לעשות את זה. כן? ובנוסף לכך, אם אפשר לעשות את זה, זה לא כל כך ברור אם יש דרך אחת או שמה יש יותר מדרך אחת. זה לא ברור. אז המשפט, כאן זה משפט, כן, לא משפט שלמה, אבל משפט במובן המתמטי של המילה, בית ספר תיכון, כן, משפט של אוקלידוס, עובדה מוכחת בקיצור. מוכחת לוגית, 100%. אין ספק בזה. לא משנה כמה נשים יש, ולא משנה מה סכום כתובותיהן, ולא משנה מה גודל העיזבון, תמיד יש בין כולן חלוקה על דרך שניים אוכזן, ורק אחד כזה. בול, כן? כמו בחלוקה שווה, וחלוקה פרופורציונית. תמיד יש רק אחד. זה לא קשה מאוד להוכיח, אבל אני לא אטריח אתכם בהוכחה כאן, מפני שזה יגזול מזמן יקר שאני רוצה לשכנע אתכם שהגמרא והמפרשים הראשונים יוצאים יופי יופי בול בדרך הזאת. כן? אז זה יותר חשוב לי כאן מלהוכיח משפטים מתמטיים. אבל בכל אופן, אני צריך לציין שזה הוכיח פרופסור מיכאל משלר, זיכרונו לברכה, ועבדכם הנאמן ביחד לפני 30 שנה פורסם המאמר, אוקיי? שהוכיח את הדבר הזה. אוקיי? ויש, מסתבר, התזה שלי היא שהכוונה של המשנה, או לא, אני צריך להגיד את זה נכון. התזה שלי היא שכוונת הרהג, רבנו הגאון, הייתה כוונת המשנה היא על דרך שניים אורן ולחלוקה הזאת. אוקיי? ובכן ככל הנראה הבין רבינו היי גאון את המשנה על דרך שניים אוחזין במובן הנאה. וכפי שמסתבר מדיון הריף, יש בהחלט מקום להבין את המשנה כפשוטה ולא לפי האוקימתות. מי שיסתכל בגמרא, ותכף אנחנו נעבור על זה, אבל מי שיסתכל בגמרא קודם, כמו שאני ביקשתי שיסתכלו, יודע שהגמרא פותחת עם שורה של אוקימתות שהם, אוקימתות הן תמיד, הרבה פעמים מוזרות, כן? אבל אלה מהמוזרות בשעוס, כן? ולא מובנות, השלושת התוספותים שאומרים אינני מבין מה הולך, הם כולם על האוקימתות האלה. אז הריף, מדיון הריף, אם אתם תסתכלו בריף או הסתכלתם בריף, מיד אחרי שהוא אומר היי משנה וגמרא דילה שקלו ותרו וכמה איזל ולא סלקה להון כל עיקר, מיד אחרי זה הוא מתחיל לדון בהיגיון של המשנה כפשוטה, לא לפי האוקימתות. אז יש מקום, הוא עושה את זה, כן? אז יש מקום להבין את ה... וזה מה שכנראה הרהג הבין את המשנה כפשוטה על דרך שניים אוכלים. ומה עם הגמרא? האם אפשר לשלב את התובנה של רבינו היי גאון בגמרא? אולי לא. וזה יסביר דהדר במיני לסוף שני, כן? קדיד ללי דלו סלקה שמת הכהוגן, הוא אומר, כן? אז זה יסביר את הדבר הזה. אך אולי גם כן. כן? אולי כן אפשר לשלב את זה. וזה יסביר מה שהריף אומר בשמי אלן, זאת אומרת, הוא לא בטוח שהרהג חזר בו. הבה ננסה, ובכן נתבונן בגמרא, נתבונן בגמרא. הגמרא היא מתחילה במציאתה של מנה נוטלת 50, טלטין וטלטה וטלטה הוד איטלה. ואז מתחילים האוקימתות, אמר שמואל בכותבת. שימו לב שיש כאן איטלה, כן? כמו שאמרתי, מה שמגיע לאנשים כאן זה משהו לא ברור, כן? ולמשל, אם זה היה פרופורציוני, אז זה לא מגיע לטלטין וטלטה וטלטה, כן? המילה דאיטלה הוא שהיא רומזת שיש כאן, יש כאן איזשהו תפיסה מסוימת של מה שמגיע, ואנחנו מחפשים את התפיסה הזאת, עיקר הדין. אז יש אוקימתא בכותבת ומשהו, אם אני יכול להסתכל עוד פעם בגמרא, אמר שמואל וכותבת בעלת 200 לבעלת מנה דין ודברים אין לי אמך במנה. אי אחי אם הסיפה של 200 ושל 333 של זהב, כן, זאת אומרת, בעלת המאה מקבל 50 ואלה מקבלות 75. תמה לה, הס, ליקת נפשך מנה. ואז משום דאמר לה, מדין ודברים הוא דסליק נפשך. אני לא סליק נפשך עם זה.
כן? ואני לא היחידי, כמו שראינו המפרשים, בפרט התוספות מתקשים לזה מאוד. אוקיי? אז יש איזה אוקמתא. לסיפה יש עוד אוקמתא. אומר שמואל בכותבת. רב יעקב מנהב קוד, משמי דרבינה אמר, רישא בשתי תפיסות וסיפה בשתי תפיסות. זאת אומרת, מגיע לא כל העיזבון בבת אחד, אבל חלק מהעיזבון, וזה צריך להיות חלק מסוים של העיזבון, וצריך להיות חלק מסוים של העיזבון, ואז בדיוק זה, כן? אוקימטוב. אוקיי, זה האוקימטוב. עכשיו בא תניה, זו משנת רבי נתן. רבי אומר, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, אלא חולקות בשווה. עכשיו לגבי החולקות בשווה הזה, יש במפרשים לפחות שלוש דעות מה המשמעות של המילה חולקות בשווה. היה אפשר לחשוב שזה ברור, חולקות בשווה זה שווה, אבל זה לא ככה, כן, זה... אז בוא אנחנו הבה ננסה להבין את הגמרא הזאת לפי שלוש מפרשים שונים שסותרים אחד את השני, וכולם מכובדים מאוד, ויש אפילו עוד אחד שאנחנו נדון בו, וזה התוספות ריד, ריד אתני, ונראה מה קורה כאן. אז יש הריף רבינו חננאל ורשי, ובהחלט אנשים מכובדים. ונתחיל עם עריף. עריף, אני מקווה שחלק מכם לפחות הסתכלו בעריף, יש לו דרך להבין את הגמרא. והפרט הראשון כאן, שהוא עיקר הדין לפי המשנה, הינו שיטת השיעבודים. והיא משנת רבי נתן. עכשיו אני תכף אגיד מה זה משנת שיטת השיעבודים, אבל אלה שלמדו את הרב קודם, עשו את עבודות הבית, יודעים. אז הנה הוא, שיטת השיעבודים של הרב. שיטת השיעבודים זה מינוח שלי. הרב לא קורא לזה ככה, מפני שהוא משוכנע שזה הדבר היחידי שאפשר. כן? אז הוא אומר, ככה צריך לעשות. אבל היות ואני רואה שיש שיטות שונות, אז אני קורא לזה שיטת השיעבודים של הרב. אז איך הוא אומר? הוא אומר על המאה הראשונה, יש לכל שלושת אנשים, יש אם יש מאה, אז יש לכל שלושת, אז לכל שלושת אנשים יש שיעבוד שווה על כל המאה. אני חושב שאתה הזכרת את הזהו שכל אחד יש, רוצה את הכל, אז הנה, כולם רוצים את הכל, כן? כולם רוצים את הכל, או אתה, סליחה, אני מתבלבל. אוקיי? כולם רוצים את הכל, אז אם הם רוצים את הכל, אז הם מקבלים 33 שליש כל אחד. עכשיו, אם היה 200, אז הריף יש לו היגיון כזה. הוא אומר... בעלת המאה כבר קיבלה את חלקה באותו מאה שכולם, במאה הראשונה. כולם רצו את המאה הראשונה, היא כבר קיבלה חלקה במאה הראשונה, אז היא יוצאת מהמשחק. אז אם יש 200, אז צריך לחלק את המאה הנוספים, שווה בשווה, בין בעלת ה-200 לבעלת ה-300. אז מוסיפים 50 ל-33 ושליש, ויוצא 83 ושליש. אוקיי? אז זה מה שכתוב כאן. אם היו 300, אז גם בעלת ה-200 קיבלה את חלקה במה שהיא טוענת. אז היא מקבלת, אז היא לא מקבלת יותר, וכל המאה הנוסף הולך לבעלת ה-300. אז התוצאה היא כמו שכתוב כאן, 33 ושליש, 83 ושליש, 183 ושליש. וזה מה שהריף קורא, וזה מה שהריף אומר שזה עיקר הדין, לפי רבין, רק רגע, לפי רבין נתן. אבל זה לא מה שכתוב במשנה, כן? זה לא מה שכתוב במשנה. למה זה לא מה שכתוב במשנה? בגלל שהמשנה היא לא בדרך כלל. זה כתבה זאת לזאת וזה וסליק על נפשי וכו' וכו', כן? יש יש מצב מסוים לא סטנדרטי, כן? שכתבו ביטורים הדדיים, ואז יוצא, אם מתחילים בשיטת השיעבודים, אז עקב הביטורים יוצאים לפי הריף המספרים במשנה. כן, שאלה. מה? אוקיי, בסדר, יופי. אז פירוש הריף המשך, הסכומים במשנה משקפים את הסטיות משיטת השיעבודים שנוצרים עקב קיום תנאי האוקימתות. בברייתא רבי חולק על עיקר הדין, על עיקר הדין של רבי נתן, כן? זאת אומרת על שיטת השיעבודים. זה מה שהריף אומר, כן? הריף אומר שרבי נתן, כשרבי אומר זו משנת רבי נתן, הוא אומר, מה זה זו? זה שיטת השיעבודים, כן? אבל שיטת השיעבודים זו משנת רבי נתן. אני לא חושב שהוא צודק. אני רבי לא חושב ככה. הוא חולק על עיקר הדין לפי המשנה. לדעתו, אנשים חולקות בשווה ממש. זה מה שהריף אומר שרבי אומר. אוקיי? אז מה זה חולקות בשווה? שלא יהיה טעות, שווה ממש. אז זה דעת רבי לפי הריף. 133 ושליש כל אחד, 266 ושליש כל אחד, ושני שליש כל אחד, ו-300 כל אחד. והסברה לזה הוא שכל עוד אישה לא קיבלה כל מה שמגיע לה, יש לה עליה עדיין טענה, מסביר רש"י את הדבר הזה וכו'. כן? אנחנו לא צריכים להיכנס כאן להרבה סברות, אבל זה הטענה. כל עוד, והריף כן, גם כן בעריכות, כמו שאמר אין משפט נרמיצה, הוא בעריכות מסביר את הדברים, שכל עוד האישה לא קיבלה, זאת אומרת, גם כאן, שיטת השיעבודים היא מתקבלת על הדעת, היא סבירה. וגם השיטה של חלוקה שווה היא גם כן סבירה, כן? אי אפשר להוכיח שזה צודק או זה צודק. הסיכום פירוש הריף, פירוש האוקימתות, זה שעיקר הדין לרבי נתן, זאת אומרת כשלא מתקיימים התנאי האוקימתות, הינו שיטת השיעבודים. בתנאי האוקימתות חולקן לפי המשנה, לפי המספרים במשנה. אז זה פירוש האוקימתות לפי הריף. פירוש רבי לפי הריף, עיקר הדין לרבי נתן, גם הוא צודק שרבי אומר שעיקר הדין לפי רבי נתן אינו שיטת השיעבודים. כן? זו משנת רבי נתן, זה משנה... אבל להלכה רבי חולק על רבי נתן, לעיקר הדין. הוא אומר, זה לא שיטת השיעבודים, אלא חולקין בשווה. אוקיי, זה הריף. עכשיו אנחנו אמרנו שאנחנו נעיין ברבינו חננאל. נכון? ורבינו חננאל אין לפנינו על הדף, אבל התורה מביא אותו במלואו. אז נסתכל בתוספות דיבור המתחיל רבי. מי שיש גמרא לפניו יסתכל. רבי אומר, חולקות בשווה. כן? אז הוא מצטט את הגמרא. פירש רבנו חננאל, כאן רבי, רבי צודק. אבל הוא מוסיף, אי אפשר להעמיד דבריו בשווה ממש, כפי שמידת הדין לא גאה בזה. זה, הוא לא מביא. בדרך כלל תוספות הם חזקים מאוד להביא גמרות אחרות, הוכחות וזהו, זה הפורטה שלהם, זה הנקודה החזקה שלהם. כן? רש"י יותר מקומי, הוא יותר מסביר את ההיגיון של על הדף. אבל לתוספות מביאים, אבל כאן הם לא עושים את זה. כאן הם אומרים, מידת הדין לא מוצא חן בעינינו. אלא, וזה כל, זה הכל, זה כל הביקורת שיש להם. אלא כל אחת נוטלת לפי מאותיה. אוקיי? וזה שאמר רבי, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, בבבא דרישא ובבבא דמציא, אבל בסיפא לא חלק רבי. אוקיי? זאת אומרת, היות והוא אומר ש... היות והוא אומר ש... שמחלקים באופן פרופורציוני, אז הרי הסיפה היא פרופורציונית, כן? אז הוא אומר שהסיפה הוא לא חולה, רק ברשע ובמציא. אבל בואו נשים לב. ככל הנראה, דברי רבי שחולקות בשווה דברי רבי שחולקות בשווה, כשהוא אומר חולקות בשווה, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, אין לי עיקר הדין, הוא לא מתייחס לאוקימתות, כן? בעצם רבי אומר, רבותיי, אתם לא צריכים אוקימתות, מפני שזאת משנת רבי נתן, זאת משנת רבי נתן, זה לא הלכה, הלכה זה בכלל משהו אחר, אז אתם לא צריכים אוקימתות כדי להצדיק את זה. אבל בוודאי, כך או כך, דברי רבי שחולקות בשווה אין לעיקר הדין. לכן הקביעה שרבי לא חולק על החלוקה היחסית בסיפה, כאן צריך לשים לב, כן? אני רוצה שתבינו את זה היטב. רבי לא חולק על החלוקה היחסית בסיפה, נובע שרבי תופס את הסיפה לעיקר הדין. כן? מה זאת אומרת לא חולק? אם זה היה לפי האוקימתות, כן? אז מה זאת אומרת הוא לא חולק? הוא תופס את זה לעיקר הדין, הרי הקביעה שלו היא לעיקר הדין, אז הוא בוודאי תופס גם את הסיפה של המשנה לעיקר הדין ולא להוקים טוב. לכן מסתבר שרבי תופס גם את המציאתה לעיקר הדין. לא ייתכן שהוא אומר שהמציאתה זה לפי האוקימתות והסיפה זה לעיקר הדין. זה לא מתקבל לדעת. וגם התוספות ריד, זה, זאת אומרת, זה מטרה הגיונית של עבדכם הנאמן, כשלמדתי את הסוגיה הזאת, כן? זה צריך להיות ש... לפי רבנו חננאל, רבי מייחס את המשנה לעיקר הדין. לפי רבנו חננאל.
את כל המשנה?
מה?
את כל המשנה.
את כל המשנה. כן? מה פתאום את הספר? כן? הוא, מה? מה? את כל המשנה.
הספר יותר חלוקה יחסית.
מה?
הספר היא חלוקה יחסית.
הסיפה היא חלוקה יחסית, נכון.
המציאת היא לא.
מה?
המציאת היא לא חלוקה.
לא, אבל לא ייתכן ש, 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 שאם אתה אומר שכאן יש הוקימתות, כן? אז האוקימתות לא יכולות לבוא להסביר רק חלק אחד של המשנה ולא חלק אחר, כן? אם הוא אומר שהסייפה, אם הוא מתייחס לסייפה לעיקר הדין, אז בוודאי גם במציאת והרשע.
מה? הוא סובר...
מה?
רבי חולק על כל המשנה.
רבי חולק... מה?
רבי חולק על כל המשנה.
הוא חולק עליה, אבל הוא טוב... מה המשמעות המשנה? על מה הוא חולק?
על כל המשנה.
אבל על מה? על איזה דין הוא חולק? אם יש אוקימתות או אם אין אוקימתות, אבל מסתבר שהסייף הזה שאם אין אוקימתות, אז מה פתאום שהמציאת והרשע יהיו עם אוקימתות? הרשע בכלל אין אוקימתות לרשע. אוקיי, זה המסקנה ההגיונית שלי, אבל טוב שהתלמיד שואל, מפני שהתוספות ריד אומר את זה באופן מפורש. כן, זה אני אומר שרבי תופס כל המשנה, משנת רבי נתן לעיקר הדין, והתוספות ריד מביא את רבנו חננאל גם כן, כן, הוא מביא כמו תוספות, התוספות ריד גם מביא אותו, ואף קובע בהדיה שאין צורך להעמידה בכותבת עליבא דרבי. לא מבין, כן? אם אני יכול להראות לך פרטל, איפה זה? הנה, בשורה, בצד שמאל, בצד שמאל של התוספות ריד, בשורה הראשונה הרחבה. אוקיי? אין צורך לעמידה, הוא כותב את הליבר הרבי, זאת אומרת, הוא אומר שרבי, שרח מייחס לרבי, שרבי מייחס את המשנה לעיקר הדין וחולק עליה. סיכום פירוש רבנו חננאל, פירוש האוקימתות, עיקר הדין לרבי נתן אינו שיטת השיעבודים. בתנאי האוקימתות זה כמו קודם, חולקן לפי המשנה כפשוטה. פירוש רבי הוא שעיקר הדין לרבי נתן, רבי מייחס לרבי נתן, היא המשנה כפשוטה, לא שיטת השיעבודים. לכן אין צורך באוקימתו, שאלת הפתיחה של הגמרא אינה תופסת. להלכה זה מה שהוא מייחס לרבי נתן, אבל להלכה הוא חולק על רבי נתן, וקובע שחולקין לפי מאות. אז נשאל לנו משנה כפשוטה, שרבנו חננאל מייחס לרבי, את הדעה שרבי חשב שרבי נתן מתכוון למשנה, למספרים האלה במשנה. יש לשאול, מה המספרים האלה, כן? איך מסבירים את המשנה כפשוטה? אז לפי רבנו הגאון, הסברה למשנה היא על דרך שניים אחרים. אז עברנו על הסיכום הוא בחולקות בשווה לפי דעת רבי לפי רבנו חננאל זה פרופורציונל. הנה החלוקות הפרופורציונליות. אז עברנו על רבנו חננאל והריף, עכשיו ניקח את הראשון האחרון שלנו וזה רשי. כן, לטמן דפליק, שזה אחד מהראשונים הכי חשובים. אז נעיין בדיבור המתחיל למטה על הדף, אין אני. אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו. זה הוא מסביר את הברייתא של רבי. אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו.
שאין זה דומה לשלושה שהטילו לכיס. כן. הרי הגמרא, המשנה אמרת, וכן שלושה שהטילו לכך אין חולקן. אז הכך הוא, לפי רש"י, הוא הכך אין חולקן, ולפי רש"י הוא מתייחס לא לכל המשנה, אבל רק לסיפה, 150, 150, כן? יחסית. זאת אומרת, בשלושה שהטילו לכיס, צריך לחלק יחסית. למה? דעתם שבח מעות שהשביחו מעותיהן שקלי. כל אחד השקיע סכום מסוים, וצריך לפי המעות צריך לקבל את השבח או את ההפסד. פחתו או הותירו, פחתו, הפסידו, הותירו זה עשו כסף, כן? הפסידו, אני שוכח את העברית שלי. אבל אז הוא אומר, זה לא ככה כאן. ככה זה לא שבח מעותיהן, זה לא חשוב. כאן אני לא צריך לחלק באופן פרופורציוני, אומר רש"י, מפני ששלוש המנים משועבדים לבעלת מנה כשאר חברותיה. כולם משועבדים לה. לפיכך חולקות בשווה. וכאן הוא מתכוון שווה כמו השווה של הריף, לא פרופורציוני, אבל שווה ממש. כן? אז הוא אומר שלא לוקחים לפי, הוא חולק על רבי נתן, שהוא מבין שרבי נתן אמר בסיפה שזה כן דומה לשלושה שהטילו לכיס. זאת אומרת שבסיפה צריך לחלק פרופורציונית, ושוב פעם זה לעיקר הדין. אז ככל הנראה רש"י מבין שהמילה כך במשנה, שלושה שהטילו לכיס כך אין חולקין, מתייחסת רק לסיפה, שהרי רק בסיפה חולקין לפי מאות. ובעמוד ב', כאן אנחנו בצדיק ג' עמוד א', בעמוד ב' אומר רש"י במפורש, בדיבור המתחיל פחתו, וקטני כך הן חולקן לפי מאות. זה באיזשהו מקום באמצע.
אז אני לא יודע איפה זה. אם אתם הולכים לסוף של האין משפט נאמץ בעמוד ב', ואז חוצים את העמוד, אז אתם מגיעים לרש"י פחתו, 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 פחתו ממש. וקטני ככה הם חולקים לפי המאות, כן? זאת אומרת, הוא אומר שפחתו זה לפי המאות.
יוצא שרש"י, כמו רבנו חננאל, סבור שרבי תופס את הסיפה לעיקר הדין. הסיפה לעיקר הדין. הוא אומר, אני חולק על רבי נתן. הוא חושב שצריך לחלק כמו בשלושה שהטילו לכיס, זאת אומרת באופן פרופורציוני. לא, אני לא חושב ככה. אני חושב שצריכים לחלק שווה. וסביר להניח לכן גם את כל המשנה. והוא חולק עליה. רש"י אומר שרבי חולק על רבי, על איך שרבי תופס את רבי נתן. כמו הריף, רש"י סובר שרבי פוסק חלוקה שווה ממש. מהתחלת הדיבור יוצא שרבי סובר שלפי רבי נתן הדין בסיפה כן דומה לדין בשלושה שהטילו. רבי חושב שרבי נתן חושב שהדין בסיפה
דומה לדין בשלושה שיטילו. אין זה אומר שהסברות דומות, כן? ואז, אז, זה לא יכול להיות הסברות כמו ב, בשלושה שיטילו, מפני ששם זה, זה צריך להיות לפי מאות. אבל כאן זה לא ייתכן שזה לפי מאות. הדין הוא דומה לדין בשלושה שיטילו, ורבי חולק, רבי חולק עליו. לכן ייתכן שלפי רבי נתן, הסברה לשלושה שיטילו לכיס היא שבח מאות שהשביחו מאותי אנשקלי, והסברה לשלוש נשים היא על דרך שניים. אז אני רוצה לסכם את פירוש רש"י. האוקימתות, עיקר הדין לרבי נתן הינו שיטת השיעבודים. זה בכל שלושת הפירושים זה אותו דבר. לפי האוקימתות, עיקר הדין לרבי נתן הינו שיטת השיעבודים. בתנאי האוקימתות חולקן לפי המשנה כפשוטה. פירוש רבי, זאת אומרת, אנחנו רוצים לפרש את רבי, לא הפירוש שאני מייחס לרבי, אבל אני רש"י מפרש את רבי כדלהלן, עיקר הדין לרבי נתן אינו המשנה כפשוטה, לכן אין צורך בוקימתות, שאלת הפתיחה של הגמרא אינה תופסת, להלכה רבי חולק על רבי נתן וקובע שהחלוקה היא שווה ממש, ושוב פעם נשאלת השאלה מה הסברה מאחורי מה שרבי מייחס לרבי נתן, זאת אומרת המשנה כפשוטה, מה הסברה? ולפי רבנו הגאון הסברה למשנה היא על דרך שניים אוחזים. נעשה טבלה, החלוקה לפי הפירושים השונים. אז לפי הריף, משנת רבי נתן זה שיטת השיעבודים, ומשנת רבי נתן זה לפי דעת, זה כל זה לפי הברייתא של רבי. משנת רבי נתן לפי הברייתא של רבי. משנת רבי נתן זה חלוקה, זה שיטת השיעבודים, ודעת רבי זה חלוקה שווה ממש. לפי רבנו חננאל, משנת רבי נתן זה גם כן המשנה, זה המשנה כפשוטה, לא שיטת השיעבודים, אבל המשנה כפשוטה, ורבי אומר שזה חלוקה לפי מאות. ולפי רש"י גם כן משנת רבי נתן, מה שרבי מייחס לרבי נתן זה המשנה כפשוטה, והוא פוסק חלוקה שווה ממש. לפי רבנו הגאון יש להבין את המשנה כפשוטה על דרך שניים אוחזים. אז אנחנו מגיעים לקראת סוף השיעור. לפי פירוש הריף, אין הגמרא תופסת את המשנה כפשוטה. לא האוקימתות וגם כן לא רבי. לכן כן, הוא חושב שהמשנה צריך להבין אותה רק על דרך האוקימתות, זאת אומרת שגם רבי מייחס לרבי נתן את הדעה שהעיקר הדין הוא לפי עיקר הדין הוא לפי שיטת השיעבודים, והסיבה שלא כתבו את זה זה בגלל האוקימתות. גם רבי מסכים עם זה. לכן מובנת השמועה של הריף שרבנו הגאון הדר בי לסוף שני, כן? מפני שהוא חושב שהמשנה היא על דרך שני, הוא אמר שהמשנה היא על דרך שני מוחזן, כן? והנה לפי הריף זה לא ככה. לפי הריף המשנה היא לפי שעיקר הדין, לפי המשנה זה שיטת השיר הדין. אך לפי פירושי רבנו חננאל ורשי, רבי כן תופס את המשנה כפשוטה. זאת אומרת, הם מפרשים שרבי תופס את המשנה כפשוטה, וחולק עליה. ולכן ייתכן שרבנו הייגאון אמנם לא הדר בי, אלא פירש את מסקנת הגמרא כמו רבנו חננאל ורשי, ולכן המשנה מסתברה לי על דרך שניים אוחזים בטלית. ואני צריך להזכיר לכם שכל הדיון הזה הוא תיאורטי בלבד. מפני שאין אף אחד שאומר שהדין הוא כמו המשנה, לא כפשוטה ולא כמתות, כן? לכל הדעות המשנה אינה להלכה, כן? אז הדיון כאן הערב בשיעור הזה היה תיאורטי. מה המובן של המשנה, מה רבנו איידאון חשב על זה, מה תוספות חשב על זה, מה רשי חשב על זה. כנראה הטענה היא שאם לפי רבנו חננאל ורשי שהמשנה היא על דרך שניים אוחזין בדרך שהסברתי. השורה התחתונה היא שלפי הגמרא וחשובי הראשונים אפשר בהחלט לתפוס את המשנה כפשוטה לעיקר הדין. זאת אומרת שרבנו, שרבי נתן התכוון לעיקר הדין, לא לוקמתות. וזה לפי הגמרא וחשובי הראשונים. לעיקר הדין, לא להלכה. כן. הוא התכוון לעיקר הדין. ואז לפי רבנו הגאון, המשנה מוסברת על דרך שניים אורזין בטלית. אם כן, משנתנו, כמשניות אחרות, היא רק דוגמה. אותו היגיון פועל לכל מספר נשים וגדלי כתובות בעיזבון. תודה רבה. וכאן יש כמה מאמרים על הנושא הזה. והנה, אבל אני חושב שהמצגת הזאת תהיה זמינה בישיבה, אז אתם יכולים להסתכל על זה. האם יש שאלות? כן, בבקשה.
מה אני עושה אם לא נתונים לחלוקה של כל שני נשים?
מה אתה אומר?
במשנה אני יכול לחבר כל שני נשים ולדעת מה העיזבון של שני ביחד.
מה כמקבלו? כן. לא, כן, מה?
מה אני אעשה אם אין לי
שלב? הרי יש חלוקה. איזושהי חלוקה יש, כן?
400, מה אני אעשה?
מה? אם זה 400, אז גם כן צריך לחלק לפי על דרך שניים עוד. אתה רוצה לדעת מה המספרים בשביל 400? אני יכול לחשב אותם, כן? הנה, אני אתן רק בשביל 400, אני אתן לך. אני אמרתי שיש פתרון לכל מספר אנשים, כל עיזבון וכל זה, אבל אם תיתן לי דקה, אני אחשב בשביל 400. אני צריך בראש קצת לחשב. אז אז התוצאה היא מאה 125, 225 ו-50. אוקיי? 125 לבעלת סליחה, 50 לבעלת המאה, 125 לבעלת ה-200 ו-225 לבעלת ה-300. אם יש עיזבון של אבא עכשיו, אני עשיתי את החשבון, תבדוק אתה שאני צודק. אוקיי?
אתה רוצה שאני אבדוק? תן לי רק שתי נשים, אני אבדוק את זה. איזה שתי נשים נבדוק? השלישית והראשונה. אז השלישית קיבלה 225, והראשונה קיבלה 50, כן? אז ביחד הם קיבלו 250. עכשיו השלישית טוענת לכל ה-250, כן? לכל, מה? 225, או 275, כן. אוקיי. אז בעלת ה-300 טוענת לכל ה-275, כן? ובעלת ה-100 טוענת רק ל-100. אז על 175 היא מבטרת לבעלת ה-300, כן? היא מבטרת לה. אז אז קודם כל הבעלת ה-300 נוטלת 175. עכשיו יש 100 שבמחלוקת, אז את ה-100 האלה חולקים 50-50. בעלת ה-100 מקבלת 50, ובעלת ה-300 מקבלת 225, כמו שאמרתי.
איך הגעת לזה?
אוקיי, אני מוכן להגיד מה הנוסחה, יפה. אתה מתקדם משאלה לשאלה, אני... אוקיי. אז הנוסחה היא ככה. תלוי אם העיזבון הוא עד חצי הסכום הכתובות, או...
רוצה לכתוב בינטוש?
מה זה?
רוצה לכתוב?
יש זה... לא, אני לא צריך לכתוב, בינתיים לא צריך. צריך להרים את זה. תודה. אבל זה אפשר להסביר במילים. יש כאן הבדל אם העיזבון הוא עד חצי סכום הכתובות או יותר מחצי סכום הכתובות. אז אני אסביר קודם, אם העיזבון הוא עד חצי סכום הכתובות, פחות או שווה, אז הולכים ככה. נניח שיש כאן, האדם הזה מת, ויש לו כל מיני נכסים. אז הדיווחים על הנכסים נכנסים לאט לאט. אז בהתחלה כל זוז, הזוז הראשון שנכנס, מחלקים שווה בשווה בין כולם. הזוז השני, מחלקים שווה בשווה בין כולם. עד שהאישה הקטנה ביותר קיבלה חצי כתובתה. ואז היא יוצאת מהמשחק. כל זוז נוסף מתחלק בין כל הנותרים עד שהאישה השנייה קיבלה חצי כתובתה, כן? ואז היא יוצאת מהמשחק, וכן הלאה עד שכל הנשים קיבלו חצי כתובתה. ואז הגענו לגבול העליון של הטווח שאנחנו מדברים עליה. אנחנו אמרנו, אם זה פחות מחצי הכתובות, אם העיזבון הוא פחות מחצי הכתובות, מה אם העיזבון הוא יותר מחצי הכתובות, כמו 400 שלך, כן? אז עושים להפך, לא מסתכלים על מה שאנשים מקבלות, אלא מסתכלים על מה שהן מפסידות, מפני שסך הכל יש כאן יותר מחצי. אני מסביר את הסברה, אבל בעצם זה רק דרך לחשב את החלוקה על דרך שניים אוכסן. אז לא מסתכלים כאמור על התגבולים, אלא על ההפסדים. זאת אומרת, מה הפסידה כל אישה, מה ההבדל בין מה שהיא מקבלת למה שהיא הייתה צריכה לקבל. היא הייתה צריכה לקבל כל כתובתה. אז אם יש סך הכל, אז ככה הולכים. נניח שיש לבן אדם הזה חובות, כן? אז קודם כל חשבו שיש לו 600 זוז, ואז מתחילים להתקבל דיווחים על חוב, זוז חוב, אז הם את ההפסד הזה מחלקות שווה בשווה. שתי זוז, ההפסד מחלקים שווה, מחלקות שווה בשווה. שלוש זוז, ההפסד מחלקות שווה בשווה. זאת אומרת, נניח שיש עכשיו רק 597 זוז בעיזבון. אז יש הפסד של שלוש זוז, אז כל אישה מפסידה זוז אחד. ההפסד הוא שווה. ולכן בעלת המאה מקבלת 99, ובעלת המאתיים 199, ובעלת השלוש מאות 299. וכן הלאה, כל זוז של הפסד שמדווח מחלקות שווה בשווה. עד שהאישה הקטנה ביותר הפסידה חצי כתובת. ואז היא יוצאת ממשחק ההפסדים. וכל הפסד נוסף מתחלק שווה בשווה בין הנשים הנותרות. וכן הלאה, עד שכל אנשים הפסידו חצי כתובתם, ואז הגענו לאמצע. מי היה כאן ב... מה זה נקרא? נקבת השילוח, כן. נקבת השילוח, אז מגיעים לאיזשהו מקום שכתוב בנביא שאלה שקראו את המנהרה הזאת, נפגשו, כן. אגב, הם לא נפגשו בדיוק, כן. נפגשו באיזשהו 70 סנטימטר הבדל, אז ההבדל הוא כל כך קטן, שזה מה שקרה לפני איזה 3,000 שנה, שזה מבצע הנדסאי אדיר, כן. ולהראות לכם כמה זה אדיר, תדעו לכם שברכבת שבונים מירושלים לתל אביב בשנת 5,775, כן? איזה 3,000 שנים אחרי נקבת השילוח, גם כן פספסו, כן? זאת אומרת, זה בושה, כן? אבל פספסו באיזה 70 סנטימטר גם כן, גם, כמו בנקבת השילוח. וזה משהו, זה משהו מאוד מאוד רציני, מפני שזה, בגלל שזה צריך להיות רכבת מהירה מאוד, כן? אני יודע מה, 200-300 קילומטר לשעה, כן? אז כשנכנס משהו לאיזשהו עקום שצריך את הפסים להקם קצת, אז זה מוריד שתי דקות שלמות מהנסיעה לכל כיוון. ואין מה לעשות, כן? אז זה אולי, אז אני חושב שלנתניהו יש אחריות מיניסטריאלית לזה, והוא לא היה צריך להציג את מועמדותו ראש ממשלה, אבל מה לעשות, הוא הציג, כן. אז זהו, אז איך הגעתי לנקבת השילוח? זה, יש שני מיני חישובים, החישוב לפי התקבולים והחישוב לפי ההפסדים, והם נפגשים באמצע, בדיוק, אין 70 סנטימטר, כן. יש פילוסוף בשם ברטרנד ראסל, מי שמע עליו? כן. אוקיי. אז הוא אמר מתמטיקה זה המדע שאין אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ואין אנחנו יודעים עם מה שאנחנו אומרים נכון. כן. זה המדע הזה. למה הוא אמר שני הדברים האלה? מפני שמתמטיקה מושתתת על הגדרות, על עצמים לא מוגדרים. אנחנו מתחילים למשל אוקלידוס בגיאומטריה של בית ספר תיכון, מתחילים עם המושגים של נקודה וקו. אומרים כל קו נקבע על ידי שתי נקודות, והחיתוך של שני קווים זה נקודה, אבל אף פעם לא אומרים לך מה זה נקודה ומה זה קו, כן? זה מושתת על עצמים בלתי מוגדרים, וגם ואז עושים סלט מהם עם אקסיומות. זה מסביר את האמרה הראשונה, שאין אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. ומה האמרה השנייה? שאין אנחנו יודעים עם מה שאנחנו אומרים נכון. מפני שכל המתמטיקה, כל המתמטיקה, כולה, היא אם א' אז ב'. כולה, אין משהו אחר במתמטיקה. אם א' אז ב'. אז אתה לא יכול להגיד ב', אתה רק יכול להגיד אם א' אז ב'. אז לא אומרים מתי ב' או מתי א', כן? וזה כאן גם כן. אם חלוקה שווה, אז בין שתי נשים, אז בין יותר גם כן חלוקה שווה. אם, אבל המתמטיקה לא יכולה להגיד לך. אולי בחזל יכולים להגיד לך, מסתבר שגם זה לא יכולים, כן? זה תלוי בתפיסה האישית שלך. כן, עוד שאלה, כן.
איך באמת עובדת החלוקה על פי שניים אוכלים מעל התביעה הגבוהה יותר? כלומר,
זאת אומרת, אם יש יותר מ-600...
זאת אומרת, זה הכי גבוהה,
זה 600, סכום הכתובות, כן?
500 גם, יש 200 שאף אחד לא טובה את ה-200 האלה, כלומר, אני
בעלת... לא, אוקיי. זה, החלוקות האלה הם... כשיש עיזבון מסוים ויש תביעות מסוימות. אז מה השאלה? מה העיזבון ומה התביעות?
עיזבון של 400 ועיזבון של 250 ותביעות של 100 ו-200.
של 100 ו-200, 250? אז בסדר, אז זה רק שתי נשים, כן? אז בסדר, אז 250, בעלת המאה, רגע, אני רוצה לענות על שאלה. יש עיזבון של 250, אולי תיתן לי את זה, אני אחזיק את זה ביד. הלו. אז יש 250 עיזבון, ויש כתובה של 100, כתובה של 200. אז בעלת המאה מוותרת על 150 לטובת בעלת ה-200. אז קודם כל בעלת ה-200 לוקחת 150. בעלת ה-200 מוותרת על 50 לטובת בעלת ה-100. בעלת ה-100 לוקחת 50. נשאר על 50 עוד 150 זה 200. על מה רבים? על 50. אז זה חוקים שווה ושווה. אוקיי? כן.
רק לגבי מה שנאמר עכשיו, למה ה-200 ביטר על ה-50 הזה, על ה-100? אמרתי שבעלת ה-200 ביטר לבעלת ה-100 על 50 זו.
מפני שיש 250, היא לא טוענת לכל ה-250. היא טוענת רק ל-200. אז היא אומרת, גברתי, אחותי, את יכולה, צרתי, את יכולה לקבל 50, יש 250, אני טוען רק ל-200, אז כן מה 50. עוד שאלות? אין עוד שאלות? אני הייתי רוצה שתקחו...
אלו? סליחה. אני הייתי רוצה שלא תתרגזו כל כך על המתמטיקה, אבל תתרגזו על, תקיפו אותי על איך שאני מפרש את הראשונים. מה, זה נראה לכם? מה? כן, בבקשה.
אני
יכול
אולי
לנסות את ההיגיון
הכלכלי שאומר
לך...
תסכים,
מה הוא אמר?
זה
ההיגיון
הכלכלי שעומד מאחורי הפיסה
הזאת. מה? היגיון כלכלי. היגיון
כלכלי? מה זה היגיון כלכלי? אני מדבר על היגיון מאוד ברור, זאת אומרת, אני התחלתי עם 200, סליחה, עם שלוש פיסות שווה קופונומית שנאנו. אז כל שלושת הפיסות האלה הם מאוד הגיוניים. אני לא בא לעשות פיסות. אני רוצה להבין את המערכת.
יש איזושהי פרה, אני לא למדתי אותה, אבל מישהו אחר פנה אליי, גמרא, פרבטה ופרק של הירושות, שיש איזשהו מצב די מסובך של מי יורש את הירושים וכו' וכו'. כל עוד הוא פנה אליי ואני הסתכלתי ברפוף על הגמרא הזאת, הוא לא בעומד, הוא לא יכולתי לבין אותה, ואני אמרתי לו, אני לא הצלחתי במבט ראשון לבין אותה, אבל זה לא משהו שתמכתי לו. יש הרבה גמרות שיש היגיון כלכלי מאוד מאוד יפה ומאוד ברור, אם ביותר כלכלה. אני אתן לכם דוגמה. יש מערה בבבא בתרא שלושה שהלכו לערך שדה, אני חושב שזה בקוד זמן, אבל אף משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, הלכו לערך שדה, והערכו את זה 2 ב-200 ו-1 ב-100, אז הולכים אחרי, אז המערכים זה על ידי 200. ואם הערכה הייתה 2 ב-100 ו-1 ב-200, אז הערכה שמקבלת היא 100. זאת אומרת, הולכים אחרי הרוב, כן? ואז כתוב, אם היה 1 ב-80, 1 ב-100 ו-1 ב-120, אז הערכה היא 100. מה זה 100? זה ממוצע, ממוצע זה לא, זה לא, זאת אומרת, צריך להבין מה זה המאה. אז אני, יש אחד מהראשונים, מאוד מפורסם, אבל שכחתי את שם.
מסביר את זה מאוד יפה. הוא אומר, זה לא ממוצע, אבל זה מה שאנחנו קוראים היום חציון. מה זה חציון? חציון זה אותו מספר, כך שחצי מהמספר, חציון שפוסק מספרים, אז חצי מהמספרים הם עליו, חצי מהמספרים הם תחתיו. זה מה שנקרא חציון. אני חושב שבאיזשהו מקום קראתי שההגדרה של עוני זה שלוקחים את החציון של ההכנסות בארץ נניח ולוקחים את חצי החציון. זה מישהו מקבל פחות מזה אז הוא נראה אני רגעיון מסוגר, אני יודע, אני מבין יותר. היד רמה, היד רמה זה הראשון שחיפשתי. היד רמה מסביר את זה ככה, החציון, מה זה חציון? זה שרוב המעריכים אומרים שזה לפחות 100. כשאחד אומר שזה 120 ואחד אומר שזה 100. אז רוב המעריכים מעריכים את זה בלפחות 100. וכמו כן, רוב המעריכים מעריכים את זה ולכל היותר 100. אז הולכים לפי הרוב בשני המקרים, ומקבלים את החציון. זה היגיון מאוד מאוד יפה. כן. כן.
הראשון מה הפרופסור חושב על דין קבוע?
מה?
דין קבוע.
קבוע? זה עניין אחר, כן. אני חושב שכך זה... אני לא ראיתי את זה, ראיתי לפני כמה ימים, ראיתי שמישהו דווקא בישיבה הזאת לקח שיעור שמכרתי והפיץ את זה, וזה אני חושב שזה יופי. הפיץ את זה באינטרנט, וזה משהו יפה מאוד. אבל אני מבין שכולכם מקבלים את את הפירוש שלי לגמרא, כן?
אני מתנדב לתקוף את הלום.
מה?
אני מתנדב לא לקבל.
לתקוף, אוקיי, אבל יש לך שאלה, כן? אתה רצית לשאול?
כן, כן.
מה, לא? כן, שיטת רש"י.
אמרת שלפי רש"י,
רבי
מבין שעיקר רש"י של
רבי נתן
זה
המושגת פשוטה. רבי, לפי רש"י אמרתי שמסתבר שרבי מבין שרבי נתן אומר שלפי עיקר הדין הסד צריך לחלק פרופורציות. זה מה שאני אומר. לפי רש"י, רבי מייחס לרבי נתן, לא דעתו, אבל לפי מייחס לרבי נתן את הדעה שצריך בסיפא לחלק 50-100-150.
אבל
רק אם אמרת
שהוא מבין
שרבי נתן
סובר
רש"י,
בפשוטה
היה חפיף, חלוקה היה חפיף. כן, 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 50-100-150, זה חלוקה חיים אחרת, כן.
זה עיקר הדין?
זה לעיקר הדין, רבי חושב שרבי נתן בסיפה, כשהיו שם 300, צריכים לחלק 50-100-150. רבי חושב שרבי נתן חושב את זה. כן.
לגבי רש"י אני מסכים, אבל לגבי רך,
כן.
גם בתוספות וגם בריד,
כן.
אני חושב שמה שהם אומרים על זה שהוא לא חולק ברישה אלא רק בסיפה זה רק לגבי הדין, זה לא לגבי הסברה.
לא, בסדר, אבל לגבי הדין, 100%, אבל הדין, הדין לא, הדין לעיקר הדין.
לא, לא לעיקר הדין.
לא לעיקר הדין.
אנחנו רוצים רבי נתן איכשהו, אם העוקים, אנחנו עושים כל הגמרא כמו שהיא, ואז רבי אומר, זו משנת רבי נתן, אבל אני חולק. ורך מאיר, שרבי חולק על ה... רך מאמין שרבי מתייחס לדין הסופי, אחרי ה...
מה זה סופי? אם יש עוקים את הדור, אתה משווה... הוא אומר רבי לא חולק על רבי נתן, ככה זה לשון הרשי וגם הריד, כן? לא חולק על רבי נתן. אז אם הוא לא חולק, על מה הוא לא חולק? אם היו קמטות או לא היו קמטות? לא מתקבל לדעת שהוא לא חולק על המקרה שרבי נתן אומר שהיו קמטות והוא לעיקר הדין ושהמספרים הם שווים. אם הוא לא חולק, אז הוא, זה, אז חולק זה חולק במשהו מהותי. חולק זה אומר שיש איזשהו מצב שרבי נתן אומר א' ורבי אומר לא א', כן? אז זה לא ייתכן שאחד מדבר על אם הוא קמטות והשני מדבר בלי הוא קמטות.
גם וגם.
מה גם וגם?
לא קמטות אין אף קמינה בשיטת רבי. כל הקמטות בנויות על שיטת רבי נתן, שהיא שיטת השעבודים שהדיון ביניהם תלוי בזכויות של אנשים. ולכן אנשים יכולות להגיד אחד לשני דין ודברים אין לי מה. אבל שיטת רבי, גם אם זה חלוקה שוויונית וגם אם זה חלוקה
יחסית... מה, אם אישה אחת כותבת לשנייה, אני מבטא לך על כך וכך, זה לא משנה לרבי?
הגמרא מסבירה שהיא לא מבטרת על הסכום, היא מבטרת על הדיון איתה, שזה הכל איזשהו דין בתוך שיטת השעבודים.
אז זה צריך להתעמק בזה, זה לא נראה לי, כן? זאת אומרת, לא נראה לי שאם יש ויתורים, אם כותבים ויתורים בכותבת, כן? שזה לא ישנה לחלוקה שווה.
הגמרא אחרת אומרת שזה רק...
מה?
כן, הגמרא אחרת אומרת שהיא לא ממש מבטרת על הסכומים. היא מבטרת על איזשהו סוג של דיון בגלל ש...
אוקיי, אז זה גם צריך לשנות, כן?
זה לא אמור להשפיע אם אנחנו תופסים שהשיטה היא חלוקה שוויונית או חלוקה יחסית.
לא יודע, זה צריך לקרות. אולי, אולי. כן. אבל בסדר, תודה.
על העיקרון של שניים אוחזים. עליי שהעיקרון של שניים אוחזים, רש"י אומר, וזה אומר חצייה שלי, מודה הוא שהחצי של חברו בין דנים אלא על חצייה. כלומר, יש פה איזושהי הודעת בעל דין של מי שאומר חצייה שלי, שהחצי ההוא של חברו. ולכן באמת חברו זוכה מכוח הודעת בעל דין. אבל במקרה הזה של אנשים, בכלל אין הודעת בעל דין, זאת של אומרת מאה.
נכון, יש הבדל. אני מודה הודעת בעל דין, כן, שיש הבדל. יש הבדל. הסברות הן לא שוות, אבל השעה התחתונה היא כן אותו דבר, שהרי כמו שהסברתי לאדון שיושב לפניך, אם יש 100 ו-200, אז נכון שאין הודעת בעל דין, כן? אין הודעת בעל דין, אבל יש יותר מזה, היא לא טוענת ליותר מ-100, היא טוענת רק ל-100. בסדר, כן, אז אפשר להגיד את זה ככה, זה הדעה של הריף ורבי, אבל יש גם היגיון להגיד, אוקיי, רבותיי, גבירותיי, בוא נשב, יש היגיון במה שאתה אומר, כן? יש היגיון, וזה באמת לכן רבי יכול כאן להגיד חולקין בשווה, ובבא מציע להגיד על פי שניים אוחזין. רבי לא חולק על המשנה בבבא מציע, רבי יהודה הנשיא, כן? אז הוא אומר שההיגיון, הוא אומר כמוך, ההיגיון בבבא מציע הוא שונה מההיגיון כאן. אז יש מקום להגיד שחולקין בשווה, אבל יש גם מקום להגיד דיון אחר, שהאישה בעלת המאה, בעלת המאתיים, ויש עיזבון של 200, אז השופט יגיד לכם, בעלת המאה, כן? יש כאן 200, כן? את רוצה את כל ה-200? את רוצה את הכל? אז היא אומרת, לא, אני לא רוצה את הכל, אני רוצה רק 100. אז בוא ניתן 100 לשנייה. עכשיו נתחיל עוד דיון, כן? ויש לזה היגיון, אני לא אומר שההיגיון מחייב את זה, רואים שההיגיון לא מחייב את זה מפני שיש כל מיני מחלוקות, אבל יש היגיון מסוים בזה, זה לא שזה לא שייך בכלל. כן, הלו, כן, אתה רצית לשאול? לא? אוקיי, אני חושב ש...
תודה רבה רבה. תודה רבה.
Thank you.